הזהות הוא ערך מאוד חשוב בקהילה החרדית, ובראיונות העבודה תשאל תלמיד חרדי שהיה חלק מפרויקט אדיר ומורכב, לא נעים להם, גם כשמסבירים להם לדבר ככה זה ממש חורה להם.
חצי מהדברים הוא לא יספר.
כן, באים לראיין אותו, לא, אז קצת התעסקנו עם זה, במקום להגיד אני באתי, פתרתי, נתתי את הרעיון, כל הקבוצה הלכה אחריי, אתה לא מבין איך עשינו את זה בשלושה ימים, המורה חשב שייקח שבוע.
צמיחה. הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
משקיעות.
משקיעים בתעשייה הישראלית.
כנפי צמיחה.
מגיש עידן קבלר.
שלום לכם, אנחנו כנפי צמיחה, הפודקאסט מבית הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. היום אנחנו רוצים לדבר על שילוב, שילוב של אוכלוסיות שנדמה שפעם אי אפשר היה, או היה חלום מאוד מאוד רחוק. אנחנו נדבר בעיקר על האוכלוסייה החרדית, אבל ניגע אולי גם במעט אוכלוסיות אחרות, ונבין איך זה בעצם עובד. אז כדי לדבר על זה, נמצאות איתנו שתיים כאן באולפן, רואת חשבון אפרת דבש, מנהלת מסלולי הון אנושי ברשות להשקעות. שלום אפרת.
שלום.
ועדי נוימן, שהיא שותפה ומייסדת ומנהלת פיתוח עסקי של חברת מפתחים. שלום עדי.
שלום, שלום.
עדי, תכף נגיע בהרחבה למה שאתם עושים, אבל אפרת, נתחיל איתך קודם. מה בעצם המשמעות של הפעילות הזאת, של שילוב אוכלוסיות, כמו למשל האוכלוסיות החרדיות, בעבודה של הרשות להשקעות? עד כמה זה חשוב?
אוקיי, אז יש פה בעצם מסלול שהוא מדהים ומרגש, וזה כיף לנו ממש ביום-יום בכלל לעבוד את זה ולראות את זה בעיניים. אנחנו מדברים בעצם על שילוב אוכלוסיות ששיעור ההשתתפותן בתעסוקה הוא נמוך, זה האוכלוסייה הערבית, החרדית, עובדים עם מוגבלות, הורים יחידים, זה אנשים שבעצם כשיש משבר הם הראשונים שמוצאים את עצמם מחוץ למעגל העבודה. מוצאים את עצמם בענפים מאוד ספציפיים או ברמות משרות עם רמת פריון מאוד נמוכה. ואין סיבה שזה יישאר ככה. ולאט לאט מתחיל תהליך ממש אדיר וממש מרגש. שאנחנו חלק ממנו באמצעות מסלול 4.17, שזו הוראת מנכ״ל של רשות ההשקעות, שמעודדת מעסיקים בעצם להיפתח לאוכלוסיות האלה, ולהעסיק אותם במשרות איכותיות. אנחנו מסבסדים בעצם את עלות השכר שלהם לשנתיים, וזה בעצם עוזרים למעסיקים להתגבר על הפערים, על הפחדים, כי בכל זאת האוכלוסיות האלה מגיעות עם איזשהו פער ביחס לאוכלוסייה הכללית, נקרא לה. בעצם כן. במדינה.
וכאן עדי, חברה כמו שלכם, חברת מפתחים, נכנסת לתמונה, ולכם יש, הייתי אומר, איזשהו מתווה ברור, איך אתם עושים את זה?
אז בעצם אנחנו חברה שעובדת במה שנקרא מודל סיירות התכנות, שהאדם החילוני מאוד מכיר את האופציות האלה מחברות כמו אינפיניטי ואקספריס, שהן חברות שאומרות, אוקיי, יש לך תואר כלשהו, תואר נחשב, אבל עדיין אתה רוצה לעשות הסבה להייטק. הרבה אנשים למדו מקצועות שלאו דווקא הם ראו קדימה איך עכשיו בתעשייה שבאמת הכי גדלה בישראל, הם יוכלו להפעיל את המקצוע, ואנחנו בעצם עושים הסבה דומה, רק שהסבה שלנו מתחילה מלוח הכפל. זה מיועד לגברים חרדים ללא לימודי ליבה. אנחנו האמת ממש לא מזמן גילינו שהגיל הממוצע שלנו הוא 29, אני חשבתי שיותר נמוך, אבל באמת יש המון אנשים בקהילה החרדית שנמצאים כבר בשוק העבודה, אבל בעבודות שהם לא יכולים להגיע איתם רחוק, וגם לא באמת מאתגרות את היכולת שלהם, ובימינו העולם שם הוא מאוד מאוד תחרותי, אם אתה רוצה עבודה שבאמת גורמת לך כל הזמן להשתפר ולהתקדם, אתה צריך להיות במקום שזז.
שזה אגב נכון לדעתי, גם לאוכלוסייה החילונית, רגילה, שגרתית, שלא באה מבית חרדי, כי לפעמים גם אנחנו מוצאים את עצמנו ואומרים מה הדבר הבא.
כן, ואתה יודע, הבעיות של תעשיית ההייטק, מה שנקרא בעיית הג'וניורים, זו בעיה של כולם. לא חסר אנשים שגם מסיימים מאוניברסיטת תל אביב או טכניון או מקומות מאוד מאוד נחשבים, ומוצאים את עצמם שקשה באמת להשתלב בשוק העבודה, בייחוד בהתחלה. אז אנחנו מנסים לייצר מעין מעטפת כוללת עבור התלמידים שלנו. זו שנה וחצי של הסבה, 2,700 שעות מאוד אקדמית בתחילתה, ואחר כך באמת במבנה יותר של בוטקמפ, לתת להם את כל הכישורים השונים. לייצר מערך למידה שהוא כמה שיותר שווה ערך למבנה האקדמי, כלומר שהם לומדים, גם כן התעסקויות שונות, גם שפות שונות, הם נחשפים להכל, אבל לא שום דבר באופן שמסליל אותם לצורה אחת או אחרת של עבודה, אלא באמת לתת להם לחוות את הכל. אנחנו מייצרים להם כמעט חצי שנה בסוף, שהם עובדים על פרויקטים אמיתיים בעולם החיצון אצלנו, מה שנקרא אצלנו בעולם החילון.
זאת אומרת, במקום ללמוד עכשיו תואר במשהו, שגם אם אתה רוכש בו את הכלים, אתה לא יודע איך אתה הופך את זה למשהו בשטח, אתם אומרים, אוקיי, עכשיו תכלס, על הבשר.
זה לא רק עניין של פרקטיקה לגבי... לא ללמוד את הלימודים האקדמיים, אבל גם יש משהו שאנחנו מוצאים שהוא מאוד מאוד מתכתב בין אופן הלימוד התורני והישיבתי לבין הדרך שבה אחר כך באמת עובדים בהייטק. כלומר, בישיבה הם גם רגילים מאוד לעבוד בקבוצות, הם גם רגילים להרבה עבודת מחקר, להיחשף לטקסטים חדשים, להצטרך כל פעם.
כלומר, חברותות, פרשנות.
להבין, חברותות, פרשנות.
ניתוח, מעמיק.
אגב, מה שמעניין, ואנחנו שומעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, שלמשל בקוריאה לומדים גמרא. למה? כי הם מרגישים שזה נותן כלים לחיים מעבר ללימודים הרגילים.
נכון, אני אומרת לך, מפתחים בקוריאה היה אף, לימודים חרדים להייטק בקוריאה. ואז בעצם מה שקורה, והחוויה שהיא באמת מאוד קשה עבור הרבה גברים חרדים שרוצים להיכנס לשוק העבודה, היא שהם מגיעים למכינות, הם מגיעים לאוניברסיטאות, לאחוז מאוד גדול של אנשים מאוד מוצלחים לא הולך שם, ובמקום לקחת את התלמידים החרדים שיש להם את מאגר הכישרונות הזה, להעביר אותם מסלול שונה לגמרי, שגם בלימוד האוניברסיטאי הרבה מהעבודה בעצם קורית בבית, כן? אתה לומד בכיתה ואתה מתרגל ועובד בבית, כשמדובר בגבר חרדי בן 26 עם 3 או 4 ילדים, זו בקשה כמעט לא אפשרית, ואנחנו עובדים איתם לאורך כל הדרך במבנה שהוא הרבה יותר דומה ללימוד הישיבתי, ומכין אותם ישר ללהוסיף את הפרקטיקות ואת הרגלים היומיים לאיך זה יתבטא בהייטק.
גם יש להם הרבה פעמים קושי במיומנויות רכות, לפעמים אפילו לעמוד בראיון עבודה, בשבילם זה וואו.
האמת שאני מוכר לומר שאני לא יודע אם אלה יכולות השיווקיות של שתיכן, אבל זה עושה תיאבון גם לאדם כמוני שהוא ממש לא חרדי, לקפוץ על המציאה הזאת. אני רוצה מכאן שניגש, כדי לקבל קצת השראה, אולי מישהי מכן תרצה להמחיש איזשהו סיפור שהיא פגשה, או ראתה, או אנשים שהדבר הזה חולל להם איזשהו מהפך בחיים, ממה שפגשתם, לאורך העבודה עם דמויות כאלה.
יש לנו בחור שהוא כוכב כרגע באחת מחברות ההייטק המובילות בישראל, והוא עבד לפני כן בחברה קדישה הרבה שנים, שזו עבודה שמאוד מאוד מכבדת את בעלי המקצוע שלה, וזה גם מסלול שלוקח זמן להגיע אליו, אבל שם באמת, אתה יודע, הוא היה כמו שאמרת, עבודות ללא פריון, כאילו אתה נשאר איפשהו אחד ואתה מתקבל לאט לאט.
יש המון ערך והמון חשיבות, אבל אתה לא יכול להתפתח יותר מדי.
והיום הוא כוכב ברמה ש... מגיעים אנשים מחוץ, זה גם מישהו שהגיע אלינו בלי אנגלית בכלל, הוא עושה מצגות באנגלית לשותפים שלהם שמגיעים מחול ברמה שהם מתגמלים אותו בבונוסים כלכליים, הם לא יודעים פשוט איך להגיד לו תודה, שזה ממש יוצר אווירה מדהימה, מספרים לי איך הוא עובד טוב בצוות. אוי, פתאום קפצתי לראש בתגובה לשאלה שלך, אחד התלמידים שלנו שהגיע לחברה באמת מאוד מאוד גדולה, אבל חברה שהיא מאוד פתוחה, בתל אביבית, אין קיוביקלס, כולם מתלבשים איך שהם רוצים להתלבש, אין שום יכולת לבסט את עצמך מדברים כאלה, והיה שבועיים אחרי שהוא הגיע לחברה, היה יום עם הדרכות בנושא קומוניקציה מינית וקונסנט ומגע בתוך מקום העבודה.
כלומר סביבת עבודה בטוחה.
סביבת עבודה בטוחים, כן, מבחינת דברים כאלו. והתקשרו אליהם ממחלקת ה-HR, ואמרו לי, אם יכול להיות שהוא רוצה שאני אתן לו פטור, כדי שהוא לא ירגיש שהוא חייב לבוא, לשמוע את הנושא השיחה האלה. הספרתי להם שהוא בכל זאת גבר נשוי עם ילדים, אני חושבת שהוא יכול להתמודד עם הסוגיות שעולות, ואחר כך התקשרו אליהם ממחלקת ה-HR חזרה להגיד, איך כולם התרגשו ממש לשמוע אותו משתתף, שיהיו לו שאלות אמיתיות של סקרנות, שהוא באמת מגיע מעולם של שמירת נגיעה, אז בכלל לשמוע את הדברים ולהבין איפה כן או לא עוברים קווים עבור חילונים בתחום הזה, וכמה שהנוכחות שלו בעצם העלתה את רמת הדיון של כל האנשים שהיו, ודיון עמוק יותר ושונה ממה שיש להם בעבר באירועים מסוג זה בחברה, וזה פשוט מדהים איך גם במקום שאתה חושב שהפער הוא הכי מרחיק, ההתעסקות במשהו מתוך מקום של שוני, תמיד מובילה לצמיחה.
אני מסכים, כי אני חושב גם, שוב, בתור אדם חילוני, שאנחנו נדרשים היום בעולם שהוא מכיל ודורש בצדק שתהיה סביבת עבודה בטוחה, לדברים שלפעמים שמרנים הרבה יותר, או לפחות עולים בקנה אחד עם שמירה בעולם שמרני יותר. אבל אני רוצה כאן להגיע אלייך, אפרת, באמת לפתוח את העניין הזה של גבולות, כי לדעתי יש כאן דיון מאוד מעניין. הרי בסוף נדרשת, אולי נדרש איזשהו ויתור מצד חרדים או חרדיות, כרגע אנחנו מדברים על חרדים, אבל יש הרבה מאוד מקומות שגם מעסיקים חרדיות כמובן.
נכון.
ויתור, שאני לא יודע אם הוא עמוק, אבל לפחות כלפי הנראות, מה יגידו עליי בחברה שלי, בחברה החרדית, אם אני הולכת ועובדת במקום שאין בו הפרדה, או אין בו קשרות מאוד ספציפית, איך זה עובד?
יש פה המון המון ויתור, זה להתערבב עם אנשים, לא לכולם זה מתאים, יש כאלה שבאמת עושים את זה יותר בקלות, כמו שאנחנו יודעים שיש שם חרדים, שיש להם פייסבוק ויש להם טלפון חכם, ויש את האלה שעדיין שומרים בעדיקות על העולמות שלהם, ולפעמים צריך לגשת אליהם בצורה אחרת, ויש לי דווקא סיפור יפה מחברה ירושלמית, חברת הייטק, שמתעסקת עם פיתוח של פלטפורמות לניהול ערוצי טלוויזיה בהיקף רחב, עובדת ממש עם הגדולים בחול, והם לפני כמה שנים החליטו שהם רוצים לעשות איזה משהו חברתי, והם החליטו שהם רוצים לשלב בחברה שלהם חרדים. הם פנו לאחד הסמינרים הנחשבים בירושלים, ובאמת בנו להם קורס בסמינר, ואחר כך היה צריך רעיונות עבודה, ואז אמרו להם, תקשיבו, הבנות האלה בחיים שלהם לא היו ברעיון עבודה. אנחנו לא יודעים איך הם תפקידו. אז החליטו שמאפשרים להם לבחור להגיע עם מישהו, וחלק הגיעו עם אמא, וחלק הגיעו עם אבא, וחלק הגיעו עם הבעל, כי חלק כבר הם מתחתנות מוקדם, עברו רעיונות, ובהתחלה יצרו להם חלל נפרד, והביאו את הרב שיסביר להם איך לנהל בעבורן מטבח. וממש ככה נתנו להם את הכל, רק תבואו שתרגישו בנוח. אחרי שנתיים, ככה, במקרה שוב הגעתי על החברה, כבר החלל הזה כבר לא היה כל כך קיים, והכל היה כזה מורווה, ואמרתי, וואו, מה קרה? איפה הפרדה? ואמרו, זה הסייט שלו. עוד יום ועוד יום ועוד סמול טוק ועוד כל מיני דברים, והם לאט לאט התערבבו, והיום רואים אותן יושבות ביחד וזורמות, ולפעמים זה תהליך, כלומר, לא, לפעמים זה, אפשר לעשות את זה מיד בהתחלה, ולפעמים פשוט צריך להבין, לכבד את זה, ועם הזמן עושה את שלו.
זאת אומרת, זה מעניין, הרב אורי זוהר המנוח, דיבר תמיד בהרצאות שלו, אפרופו על חינוך, על ילדים שנפלו מהדרך, למשל, אז הוא אמר, אל תסלקו אותם מהבית, זה כמובן הכיוון ההפוך שאנחנו דורים עליו, אל תסלקו אותם מהבית, אל תריבו איתם, הוא אומר, אני חוויתי את הכל על בשרי, אני אומר, תעשו הכל בזחילה. הוא הלך, הוא קרא לזה, לדיסקוטק, כן? ולא ישב ולמד תורה, תכתבו לו פתק, אנחנו אוהבים אותך. ואז בסוף הוא חוזר. עדי, אבל זה מביא אותי דווקא לכיוון הפוך, מכיוונך הכוונה, כי אתם עושים משהו מאוד מאוד ערכי, אבל מצד אחר אתם אומרים, תראו, אנחנו מכילים, אבל יש מקום שבו אנחנו נאלצים, לא מרוע, אלא פשוט נאלצים לשים איזשהו גבול.
אז בעצם אנחנו בחברת מפתחים, אנחנו באיזשהו אופן חברה קצת שונה בנוף כרגע של ההכשרות החרדיות. כל ההכשרות שלנו מיועדות אך ורק לעבודה באתר הלקוח. מאוד מאוד חשוב לנו רמת התחכום הטכנולוגי של הבוגרים שלנו, ולמצב את עצמנו באמת בקדמת השוק, ושהבוגרים שלנו יכולים להתראיין לכל אותן עבודות שמתראיינים אליהם בוגרי המכללות ובוגרי האוניברסיטאות, וכדי לעבוד בחברות האלה, הן חברות מאוד מורכבות, מבחינת כאילו החברות התל אביביות של הבחור שיושב עם הכלב, והאיש שבא על הקורקינט לתוך המשרד, וכל מיני דברים שגם אצלנו כאילו החילונים זה כאילו וואו, איזה מגניב פה, וזה באמת יוצא מגדר הרגיל, בגלל זה ככה מדבר, אבל לגבר החרדי זה יכול להיות מאוד מאוד מרתיע. אנחנו למדנו מניסיון, אחרי שהיה לנו כמה כוכבים שבאמת נשלח מישהו מהאדמור, וזה לא את סביבת העבודה, לא את אימא לתלמיד, וחבל שלא יכולנו לדעת את זה מראש, גם היינו מונעים לו שנה וחצי של בזבוז זמן, גם של האכזבה של להתקבל ואחר כך לא להיות יכול כמובן ללכת. זה גם כמובן יוצר טעם לא טוב אצל החברות שהן משקיעות הרבה זמן ותהליך בלגייס מישהו, ואז בסוף הוא לא יכול לבוא כי לא נעים לו ההפרדה בין גברים לנשים בתוך המשרד. אז אנחנו כבר מההתחלה, מימי המיונים, אנחנו מדברים על זה, שבחברת מפתחים העבודה היא באתר הלקוח, וזה משהו שצריך לשאול. אני אשאל בן אדם, אם אני רואה שלמישהו לא נוח במבחני הקבלה מבחינת ליצור איתי קשר עין וזה, אז אני בכוונה אתעקש על קשר עין, ואני אשאל אותו איך הוא מרגיש, מה יקרה אם בצוות יהיו לו שתי נשים, ונגיד הם תרצנה לסגור את הדלת של החדר, כי מקפיאים שם בחוץ, ועכשיו הוא בחדר סגור עם שתי נשים, אז לפעמים הוא צריך לחזור לדבר עם אשתו, לפעמים זה עניין של לחזור לדבר עם הרב, אבל באמת אצלנו הם חייבים להבין שהם באו לעבודה באתר הלקוח. מצד שני, יש גם המון דברים שאני אומרת לחברות, שזה מאוד מקל. לגבר החרדי המלא, שזה קצת יותר קיצוני מהדתי הלאומי או מדברים כאלה, רוב הסיכויים שלא משנה מה תעשו למטבח, הוא לא באמת יהיה קשר ברמה שתגרום לו להרגיש בנוח, להשתמש בסכין שמה לחתוך לו משהו לסנדוויץ', או להשתמש במיקרו, אז הוא יחמם במיקרו דברים בתוך שבע סקיות, והוא יביא את הכל מוכן מראש מהבית, ככה שהוא לא יצטרך להתעסק עם זה במרחב הציבורי, ובאיזשהו אופן, זה שהצרכים שלהם הם יותר גדולים, אבל פרטניים, כן מאפשר לערבוב עם פחות התאמות. כמובן בדברים מסוימים, אתה יודע, יום כיף בבריכה, הוא לא יבוא.
כן. טוב, אני מניח שזה גם לא עומד על הפרק. אפרת, אבל אני חייב כאן לשאול, בכל זאת, מהיכרותך את האנשים שם, איך הדברים הללו משתלבים? זאת אומרת, האם הקשיים הללו מונעים מהאנשים בסוף לבוא, שהם אומרים, זה העולם ואני אדע להתמודד, כלומר, גם לשמור על הערכים שלי, וגם לא, הרי תמיד החשש הוא ליפול לאורח חיים אחר, להידרדר, נכון?
זו קבוצה ענקית, זו קבוצה מאוד מאוד ענקית, ואתה יכול למצוא בעצם את כל הקצוות. ואנחנו בעצם, בגלל שאנחנו פה רשות ההשקעות, ואנחנו נותנים פה סיוע למגוון רחב של חברות, אנחנו מצליחים להביא מגוון. וכל אחד בעצם מוצא את עצמו. כי בסוף חשוב לנו שיהיה פתרון בעצם לכולם. אנחנו לא רוצים לקחת את הדתיים הקולים, שכאילו זורמים, ולהשאיר את אלה שלא יוצאים מהבית, או את אותה אישה ערבייה שלא יוצאת מהכפר, להשאיר אותה שם. אז לפעמים צריך להביא את החברה אל הכפר, אל האישה הערבייה, כדי שהיא תהיה לה איפה לעבוד, וגם את זה אנחנו עושים לפעמים. שוב, אנחנו לא רוצים ליצור בסוף עוד איזושהי קבוצה שלא תשתלב. גם חסר עובדים בהייטק, אנחנו יודעים את זה. חסר. וזה נחלת, היום זה נחלה של גברים, יהודים, לא חרדים, יוצא 8200, וזה לא מספיק, וצריך להרחיב את המעגל הזה. והפוטנציאל הקיים באוכלוסייה החרדית, באוכלוסייה הערבית, לא כולם כמובן בנויים להייטק, אבל עדיין יש שם המון, שצריך לבנות להם את הגשר הזה, את השורה הראשונה בקורות חיים.
וזה נפלא, כי זה מייצר סוג של דמוקרטיזציה של ההייטק, ולא אומר שאתה צריך להיות מיוחס, מיוחד או דברים מהסוג נכון. הזה. שווה שתהיה מצטיין, אבל אתה יכול לנסות את כוחך בלהיות מצטיין.
כשאתה מסתכל על המספרים בהייטק, ובסופו של דבר מה שנחשב כאוכלוסיות מוחלשות, וכל מיני תוכניות של הממשלה שנועדו לעזור, זה הכל מבוסס על סטטיסטיקות, אז אתה תופתע לשמוע שגם נשים, נכון? באופן כללי, נכון. הם אוכלוסייה מוחלשת בהייטק.
נכון.
אפשר להעצים? אתן מאמינות שאפשר להעצים נשים?
כמובן, כמובן.
רציתי לשאול משהו לגבי האיחוד של אוכלוסייה חרדית, ועדי, דיברת על זה קודם, שיש מחנה משותף, אני תמיד קיניתי באנשים שבאים מישיבות, בין אם הם דתיים לאומיים ובין אם הם חרדים, שיכולת הלמידה שלהם היא גבוהה יותר. אני אדבר בשם עצמי, אבל אולי גם חילונים אחרים מרגישים את זה. אתן מרגישות את זה?
כן, אני בהחלט מרגישה ש... שוב, בגלל שבעצם במיוחד באוכלוסייה החרדית, הבנים מגיל צעיר מאוד נחשפים למשנה ותורה ותלמוד, ולמגוון מאוד מאוד רחב של ספרים ויכולת הזאת בעצם לדעת ולנתב איפה כתוב שם ומי אמר מה ולקשר ולמצוא את כל ההקשרים האלה, זה דברים שמתחילים מגיל מאוד 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 צעיר, וזה מפתח, זה כולנו יודעים שכמה שאנחנו חושפים את הילדים שלנו, מגיל צעיר, פחות מסכים, יותר ספרים, יותר מידע, יותר זה, אנחנו מגדלים משהו אחר. ושם זה פשוט, בגלל אופי החיים ואורח החיים, זה הופך להיות משהו מובנה שכמעט כולם עוברים את המסלול הזה.
אז קודם כל, כמובן שאני מאוד מסכימה עם ה... וגם רואים את זה, כן, זה מאוד בולט עם תלמידי ישיבה שיש להם הרבה מאוד שנים של הרגלי הלמידה והתרגול, וזה באמת נותן המון... המון יתרונות, מה שנקרא אצלנו, יש לו תחת. מצד שני, יש משהו בלימוד התורני שהוא מאוד מאוד מזכיר, אם הייתי צריכה לקחת את זה לאיזושהי מקבלה ברמה גבוהה, עריכת דין. ומשהו בסוג הרגלי עבודה שזה עושה, הרגלי עבודה מאוד מאוד שונים ממה שקורה בהייטק. ובהייטק יש הרבה עבודה מעמיקה, הרבה עבודה לקראת משהו שאתה צריך לעבוד עליו באמת במשך כמה שבועות או כמה חודשים, סוג של פרויקטים שעושים בתיכונים ובאוניברסיטאות ובכיתות מחוננים, הם הרבה יותר מזכירות את ההתעסקות והתעמקות בתהליך הזה המעמיק, שהוא גם בקבוצה והוא גם ביחיד, והוא קופץ וחוזר, המון התמודדות עם לוחות זמנים, שזה מאוד קשה לתלמידים החרדים, באמת, כי חוץ מ, אתה יודע, ישיבות שיש בהם אי אלו מבחנים, זה באמת לא בנוי כמו המערכת החילונית, שכל דבר מתחיל בשעה מסוימת ונגמר בשעה מסוימת, ויש לך כמות קצובה של זמן לעשות כל דבר, ופתאום ההתעסקות הזאת היא בדדליינס קצרים, כן? דדליינס ארוכים זה יותר נוח, אבל בדדליינס קצרים מאוד מלחיצה ומשתקת את התלמיד החרדי, ויש הרבה הרגלים שהגיעו מהישיבה, שאותם באמת צריך להשקיע המון עבודה בלעשות להם reverse engineering, וכמובן אחד הדברים הכי רציניים, שזה כמו הנקודה שהפרטה העלתה קודם עם רעיונות העבודה, העניין של הצנאה, זה צניעות שהוא ערך מאוד מאוד חשוב בקהילה החרדית, והוא ערך שמאוד מאוד מפתחים אותו מגיל מאוד צעיר, ואפילו שתשאל תלמיד חרדי אצלנו שהיה חלק מפרויקט אדיר ומורכב, ועשו באמת דברים מרשימים שבאוניברסיטה בשנה ד' היו מניפים את הפרויקט הזה כפרויקט דגל מעל כל הכיתה.
חצי מהדברים הוא לא יספר.
כן, באים לראיין אותו, לא, אז קצת התעסקנו עם זה, אז חשבנו אולי להסתכל על זה מזה, במקום להגיד, אני באתי, פתרתי, נתתי את הרעיון, כל הקבוצה הלכה אחריי, היה מדהים, אתה לא מבין איך עשינו את זה בשלושה ימים, המורה חשב שיקח שבוע. אין להם בכלל את ההרגלים לדבר, זה לא נעים להם, גם כשמסבירים להם לדבר ככה, זה ממש חורה להם, וזה משהו שהוא באמת פעם אחר פעם מפריע להתקבל לרעיונות עבודה.
כן, עדי, אני רוצה בשלב הזה באמת לשאול אותך קצת יותר בחוויה האישית שלך, מה גרם לך להיכנס להתעסקות הזאת, לעולם הזה? אנחנו לא מדברים כאן על הקריירה הקודמת שלך, אבל כמובן שניתן רפרנס למי ששומע אותנו, אתה היית דוגמנית בעבר, את מכירה עולמות אחרים לגמרי, איך מכאן לאיזשהו, לא הייתי אומר קיצוניות, אבל זה משהו אחר לגמרי, ומה זה תרם לך? כי בסוף המטרה שלנו היא לרצות שעוד אנשים יבואו לעולמות כאלה.
אני חייבת לומר שאני אמנם לא מדגמנת כבר 12 שנה, אבל באמצע עוד היה איזה עשור של WeWork, ואני חושבת שכל ההתעסקות שמה בניו יורק מאוד קרבה אותי ללמצוא משהו שמפריע לי באמת, ומה שאחד הדברים שתמיד הכי הפריעו לי באמת, זה הפער בין חרדים לחילונים בישראל, בייחוד אחרי 19 שנה בניו יורק, שאם אני רואה בחור דתי הולך ברחוב, ואני אומרת לו, גוד שבס, או חודש טוב, אני יודעת שזה יעלה לו חיוך ענק על הפנים. איך הוא מבסוט שהיהודי החילונית הזאת בכלל יודעת שראש חודש, איזה כאילו סמוק בלחיי.
אבל ששם בתודעה חרדים עובדים, מתפרנסים, חלקם גם עשירים מאוד, זאת אומרת, זה שונה ממה שקורה אצלם.
אבל זה לא מגיע משם. שם בתודעה, יהודי זה יהודי זה יהודי, ויש זרים, ואנחנו כולנו בוחרים לחיות את היהדות שלנו אחרת, אבל יש לנו משהו גדול שמאחד אותנו אל מול הזרים. ופה, בגלל שאנחנו כולנו מקופים כל כך בעצמנו, אז אנחנו יכולים להתקטנן ולמצוא דברים קטנים יותר שמפרידים אותנו בתוך הקבוצה. וזה תמיד, זה נושא שתמיד מאוד מאוד בער לי. והשותף שלי, דניאל קרמר, הוא איש חינוך ברמה מאוד גבוהה, אז הוא הגיע מהמקום של החינוך. ואתה יודע, אני אעירך קודם, לך לאיפה שכואב. זה שלנו.
ואם שומעים אותך אנשים שהם יזמים כמוך, למה שהם ייכנסו, אני שואל, גם מבחינת הערכים האישיים, שהתחלת באמת לדבר עליהם ומנית אותם כעת, אבל גם מבחינת העזרה של המדינה, זאת אומרת, את נתקלת כאן, זה לא צריך להיות תעמולה, את יכולה גם להזכיר את הדברים הקשים.
בדיוק, יש לי תעמולה בראש להגיד לך, למה? כי בזכות מסלול 4.7.
לא, אני באמת רוצה לשמוע את החוויה.
אז אני אספר לך באמת על הניסיון שלנו עם מסלול 4.17, שזה באמת מסלול מאוד מעניין, כי הם משתתפים בעלות השכר, ויש סיבסוד של חלק ניכר יותר בשנה הראשונה, ואז עוד חלק גם משמעותי בשנה השנייה, של עובד חדש שנכנס לשוק בשכר של למעלה מ-10,000 שקלים בחודש, שאצלנו אולי אצל החילונים, עבודה של למעלה מ-10,000 שקלים בחודש, בסדר, כמה שנות ניסיון, והוא יגיע לשם. ולא מבינים שבקהילה החרדית, בגלל טיב העבודות, באמת להרבה אנשים יש מסלול חיים שלם, בלי להיות יכולים להגיע לשם. עכשיו, אני בסופו של דבר מכשירה גברים חרדים שהגיעו עם לוח הכפל לפני שנה וחצי. הגיעו בלי אנגלית לפני שנה וחצי. ואני באה לחברות מאוד רציניות שמקבלות לבחור תלמידים כאילו מהאוניברסיטאות המובילות במדינת ישראל, ויוצאי 8200 שנלחמים עליהם, ואני אומרת להם, תנו לחבר'ה שלי רעיון עבודה. ותמיד התשובות שאני מקבלת, בדיוק עוד חודש נפתחת לנו משרה לחרדים, או אין לנו כרגע משרות לחרדים. ולקח לנו בהתחלה באמת שנתיים של כמעט להתחנן בפני חברות, בקטע של רק תנו להם רעיון שהוא לא כאילו מרחאות משרה לחרדים. תנו להם את ההזדמנות, ובאמת שאת 4.17, סליחה, לא קיבלנו מההתחלה את האישור אליו, כי המשרדים הממשלתיים, אם אני יכולה לשים את התיאוריה של עצמי מאחורי זה, נכוו כבר אילו פעמים מכל מיני כוונות טובות שלא בוצעו בדקדוק עד הסוף, אז באמת רוצים איזושהי הוכחה לראות שאתה עובד
בפועל. כלומר, יש חשיבות לעודף, לא יודע אם בירוקרטיה, אבל צ'קליסט מאוד מסודר.
כן, כן, ויש חשיבות לזה שאתה בהתחלה מוכיח את עצמך ומצליח לעשות את זה קצת לבד לפני שאתה מקבל השתתפות. אבל אני חייבת לומר שמאז שיש לנו השתתפות, זה עוזר לי בשני מובנים. א', זה עוזר לי לתמחר את הבוגרים שלי במחיר נמוך יותר, כי אני יכולה עדיין להחזיר את עלות השכר שלהם, את עלות הכשרה שלהם, ושהם יקבלו את השכר המלא שהבטחתי להם מראש. והדבר השני שזה עוזר לעשות, זה עוזר להעלות את ההכנסה החודשית שלהם, שזה גם כן משהו מאוד מאוד חשוב, כאילו אתה לוקח גבר חרדי שעובר מ-1,500 או 2,000 שקל שהוא קיבל בכולל, לעלויות שכר של בין 13-15 אלף שקלים בשנה הראשונה שלו בסוף התוכנית, זה בעצם
עולם אחר.
זאת מקפצה מאוד גדולה. כן, זה משפיע לא רק עליו, זה משפיע על כל החיים, על כל האנשים סביבו, זה משפיע על המשפחה שלו, זה משפיע על הקהילה שלו. אנחנו מקבלים המון אחים של ובני דודים של ו...
חבר מביא חבר בעצם.
וזה מאוד חזק בחברה החרדית. הם חיים על חבר מביא חבר.
אז תראו, עדי, את דיברת כאן על כסף, ומה שמעניין אותי באמת לשאול, האם החרדים שבסוף מגיעים לשוק העבודה דרך ההכשרה הזאת, מרוויחים פחות מאנשים מקבילים אליהם, חילוניים, אנשים שבאו מרקע, נגיד רגיל?
אז תראה, אצלנו לא, ברוך השם, וזאת אחת הסיבות שאנחנו באמת כל כך מתעקשים על הצורה הזאת של הלימוד המאוד כללי, ויש לי בוגרים שסיימו את התוכנית של השלוש שנים, שזה הכל של החצי שנה האחרונה, שארבעתם מסתכרים בלמעלה מ-30 אלף שקלים בחודש, בתור המשכורת הראשונה האמיתית שלהם בעולם החיצון, שזה מכבד כל הייטקיסט בכל מקום, אבל רוב המסלולים, הם באמת מסתכרים שכר הרבה יותר נמוך עם הנושא של החרדיות, שזה באמת כאילו לא, אני פה לדבר על החרדים, אבל הנושא של החרדיות הוא משגע אותי. יש המון נשים חרדיות שכמו שאפרת אמרה קודם, מגיעות מבתים שהם יותר מקובעים ופחות פתוחים ללעבוד בחוץ, ואז מה שקורה זה שהן עובדות בהרבה מהחברות ענק בקומה שלמה שמיועדת לנשים חרדיות, וזה גם יוצר הפרדה בינם לבין מתכנתות אחרות בעולם החיצון, בעולם החילון, אז הן לא יודעות בדיוק את כמה, עד כמה הפער ביניהן, ובין איפה, בין מה שנשים עובדות באמת נמצא. עכשיו, יצא לי לדבר עם אנשים על זה, ואומרים לי, טוב, אז בסדר, היא עושה ב-7,000 שקל לחודש את מה שמישהי אחרת עושה ב-15, אבל את יודעת, היא לוקחת חופשת לידה פעם בשנה וחצי, והיא רוצה לקחת 8 חופשות לידה ב-15 שנה הבאות. ועל זה אני אומרת, אוקיי.
כך מקומם.
כל כך מקומם. קודם כל, יכול להיות סבבה, אבל כשאתה מסתכל על תפוקה, והמספרים האלה קיימים בחוץ, לנשים החרדיות יש תפוקה מאוד מאוד גבוהה, הן מגיעות בבוקר, הן לא בפייסבוק, הן לא בצ'אטים בטלפון החכם שלהן.
הן יודעות שהן צריכות לצאת בזמן, אז הן משקיעות כל דקה ודקה, לא יורדות למטה, לא עושות שום דבר אחר חוץ מלהשקיע בעבודה.
ואז אוקיי, אז אני אומרת סבבה, ניחא. תגיד ש10 שנים, 15 שנה, השכר שלהם עלה בקצב יותר איטי, בגלל שהם גם באו והלכו. מה קורה עכשיו עם האישה החרדית בת 40? שעובדת כבר 20 שנה בהייטק, שהמקבילה שלה באיזושהי חברה במגדל אלון מרוויחה בין 40-50 אלף שקל בחודש, והיא רק עכשיו התחילו להעלות לה את השכר, כי את כבר לא הולכת לחופשות לידה, אז אוקיי, הנה אנחנו מעלים אותך ל-25, וביכולת ובהשקעה ובנתינה לחברה שהיא נמצאת בה כבר 20 שנה, היא לא פחתה מאף אחת מהאנשים האלה שמרוויחות פי 2, ואני אגיד לך גם יתרה מזאת, יש להן נאמנות. וזה עוד משהו שבא לרעתן, כי בעולם הרגיל של ההייטק, אתה חייב להעלות את המשכורות של הנשים האלה, כדי שלא תברחנה לך לחברה אחרת, יש לה 20 שנה ניסיון. אבל האישה החרדית שיודעת שגם ככה קשה לה לקבל עבודה, וגם ככה ישימו עליה 800 שבלונות בכל מקום שהיא תגיע, היא נמצאת במקום שכבר מתייחסים אליה יפה.
והבעל בכולל, והיא לא יכולה להרשות לעצמה כל כך בקלות להחליף מקום עבודה.
וכאן בא איזה ביטוי שאת אמרת קודם בהקשר אחר, והוא ביטוי שיכול לצאת חמור, אבל הוא חמור כי אנחנו פשוט דואגים שזה לא יגיע לשם, המקסיקנים של ההייטק, במובן זה שלא יהיה כאן ניצול. כלומר, כוח עבודה זול, הרי פעם השקיעו בעיקר במכונות, וכוח עבודה זול זה היה עניינים של עבודות אחרות, שאת חלקן מנינו כאן. ועכשיו אנחנו מדברים על משהו, וזה תלוי לא ברשות להשקעות, אלא במובן שאנשי ההייטק יבינו שזה כוח עבודה שצריך להתייחס אליו, באותה צורה מכובדת שמתייחסים לכל אחד. אחרי ההכשרות האלה.
ועוד יש לי עוד משהו אחד להגיד, שאולי הוא קצת מעבר לקו ממה שאני אמורה להגיד, אבל גם כן בסופו של דבר, תמיד כשמסתכלים על זה ממבט עין הציפור, החברות שהכי מרוויחות מכוח עבודה זול, שיש להן את היכולת להחזיק 2-3 קומות מלאות בנשים חרדיות שעובדות, ואני מצטערת על התמונה של הסוואטשופ, אבל זה באמת, אני לפעמים מרגישה את זה ככה, זה בסוף חברות שצריכות להילחם על מכרזים מדיניים, איפה שצריך להוריד כל שקל, וזה משרת את המדינה שיש לה יכולת להשיג דברים, לעשות את התמחור הזה בארץ, מבלי להצטרך להוציא את הפרויקטים האלה אחר כך להודו או לפולין או לכל מיני מקומות אחרים. וזאת מערכת שכמו שאתה אומר, הייטקיסטים צריכים להבין שזה כוח עבודה זול, אבל גם בסופו של דבר, אלה שמחפשים כל הזמן לגזור את הקופון הכמה שיותר קטן, לעשות את המרג'ין הכמה שיותר קטן, כדי לספק למדינה יותר מהר ויותר בזול, הם צריכים להבין שזה פוגע בכלכלה החרדית, מה שפוגע בכלכלה של כל המדינה.
ולכן גם אנחנו במסלולים שלנו, עם הזמן, הסף המינימלי לכניסה למסלול הולך ועולה. בעבר הייתה דרישה לשכר מינימום. הבנו שאנחנו כבר לא שם. מי שרוצה למצוא עבודה, מוצא. אחוז ההבטלה עכשיו הוא לא גבוה, אבל עדיין, אנשים פה מתגלגלים במשרות מסוימות שהן לא טובות להם, והמטרה שלנו היא להרים. ולכן התחלנו לדרוש סף שכר מינימלי ככניסה למסלול הרבה יותר גבוה, וכל המוסיף הרי זה משובח.
בעצם כמה כסף אתם משקיעים בעניין הזה? ואיך התהליך עובד?
בעשור האחרון נתנו 250 מיליון שח לחרדים מתוך מיליארד, בעצם כל שנה יוצא מקצה, אנחנו בעצם מפרסמים כל קורא ליזמים, שמתכננים לבוא ובעצם להוסיף משרות אצלם בעסקים, במפעלים, והם בעצם ניגשים לתוכנית, הם מתחייבים על כמות משרות, על עלות שכר, זה מקצה תחרותי, אנחנו מתעדפים את מי שמשלם יותר, את מי שנותן יותר משרות, או מבחינת מיקומים, מקומות אחוזי האבטלה הם גבוהים, אזורי עדיפות לאומית, ובעצם משריינים לו מענק לשנתיים, וברגע שהוא מתחיל להעסיק את העובדים, הוא מדווח לנו, עובר בדיקות, ובעצם מקבל את המענק.
אני יודעת שהרבה פעמים אנשים שומעים את המחירים, ורוב החברים שלי הם באמת חילונים, והם שומעים מחירים כמו 250 מיליון שקל לקהל החרדי, וזה מאוד מקומם, ואני רק רוצה להזכיר ולצייר שנייה את התמונה המלאה, שאנחנו שוכחים, כמה כסף משרד החינוך באמת מכניס לחינוך של הילדים שלנו, זה באמת, זה לא מגיע לאותם סכומים, אם מסתכלים על כמות האנשים שמקבלים
נכון,
את העזרה הכלכלית
בפער
הזאת.
בפער של כל התקופה שהם עוברים, הם מעט מאוד כסף.
אבל באמת שבהשוואה זה לא הרבה.
עשינו גם מחקרי אפקטיביות, כל שקל שאנחנו שמים במסלול הזה, עשינו בדיקה של בעצם מה המדינה חוסכת, בקצבאות, בתוספת מע"מ, בתוספת מיסים, עשינו איזשהו מחקר אפקטיביות כזה של ROI, על כל שקל שהמדינה שמה 2 שקלים חוזרים בחזרה, עשינו גם מעקב אחרי האנשים האלה, שנתיים לפני התוכניות ושנתיים אחרי מה קורה איתם, והרוב הגדול גם הכפילו את השכר שלהם, גם נשארו בשוק התעסוקה. קורה פה דבר גדול והוא מוצלח והוא חשוב.
כנפי צמיחה מבית הרשות להשקעות. רוצים לשמוע עוד על מסלולי הסיוע של הרשות להשקעות עבור התעשייה הישראלית? דברו איתנו. וואטסאפ 055-972-7071.
תודה שחזרתם אלינו. תודה שנשארתם איתנו. אני עידן קבלר ואתם על כנפי צמיחה, הפודקאסט של רשות ההשקעות במשרד הכלכלה. אנחנו מדברים על ההייטקיסטים החדשים עם רואת החשבון אפרת דבש, מנהלת מסלול הון אנושי ברשות ההשקעות, ועדי נוימן ממפתחים מצוינות בהייטק. בהמשך, טיפים ליזמים וגם הנושא הנפיץ של שכר המתכנתות החרדיות. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לתת תשר, לתת טיפים ליזמים ויזמיות ואנשים שרוצים להיכנס לעולם הזה. ואנחנו נתחיל איתך, אפרת. איך זה עובד בעצם? מה צריך לעשות ולמה זה כדאי?
אז יש לנו מגוון רחב של בעצם אופציות של התקשרות. כל אחד למצוא את הדרך שנוח לו. אם זה דרך האתר, דרך הוואטסאפ, יש לנו שירות וואטסאפ חדש. אם אתם מעדיפים את הקשר האישי, אז יש לנו גם מנהל תיק שמלווה את התיק מההתחלה ועד הסוף, בכל מה שצריך, עד שמסיימים לקבל את הכל. כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, להגיע אלינו בדרך שנוח לו, ולשאול כמה שהוא רוצה, מה שהוא צריך. אנחנו רוצים ביחד עם היזם שהתוכנית תצליח. אין לנו שום עניין שהוא ייקשל, שהוא לא יממש את המענק שלו. להפך, אנחנו פה לגמרי בשביל היזמים, איתם ביחד.
זה באמת מורכב, ואני יכולה לדמיין איך זה מאוד מרתיע יזמים, בייחוד אנשים בחברות מאוד קטנות, אולי יש לך רק 10 או 15 עובדים, ואתם שוקלים עכשיו להכניס מישהו חרדי ראשון לצוות, ואיך מתמודדים עם כל הניירת, וגם אנחנו היססנו בהתחלה, ובאמת נעזרנו ועשינו ייעוצים, אבל ברגע שהתחלנו לעבוד ישירות מול 4-17, זה באמת, אתם סבלנים עד אין קץ. אני התקשרתי לפחות 4 פעמים עם אותה שאלה, ב3 מקרים שונים, שכל פעם זה חזר על עצמו, זה מורכב, אבל יש המון עזרה בצד השני, וגם כשמפספסים אתם עוזרים ברטרואקטיבית, זה באמת, זה הרבה עבודה בהתחלה, וברגע שנכנסים איתם לקומוניקציה ישירה, זה פשוט גל מתמיד של עבודה משותפת.
אז עדי, עכשיו טיפים מהצד שלך, למה ליזמת או יזם, להיכנס לדבר כזה.
באופן אישי, אני, את יודעת, אתם אמרתם, עשיתי יעילות ועשיתם את המבדקים שכל שקל שווה 2 שקל, אני אצלי בראש כל שקל שווה 3 שקלים, כי לא רק שיש, כמו שאמרת, את הכסף שנכנס חזרה לתוך הקהילה החרדית, ואז משפר את הקהילה וגם חוזר למעלה במיסים ומאמים ודברים כאלה, יש גם את הכסף שלא יוצא מן המדינה. את העובדה שהכסף הזה לא הולך עכשיו לכל מיני מקומות שאנחנו לא יודעים, גם לאן הוא מגיע בסוף, גם הוא מקדם אג'נדות שלו דווקא, תומכות באג'נדות שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל לשמר את חוד החנית של ההייטק שלנו, ואם כולם מדברים כל הזמן על בריחת המוחות, יש לנו פה מאגר מוחות משובח, אנחנו יודעים שבמשך אלפי שנים, התלמידים החכמים מתחתנים עם הבנות שיש להם הכי הרבה אחים ואחיות. זה שיטה בדוקה לייצר קהל נרחב של אנשים בעלי יכולת. וחבל לפספס.
זהו, זה כאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה של כנפי צמיחה מבית הרשות להשקעות משרד הכלכלה והתעשייה. תודה רבה לאחורת חשבון אפרת ואש, מנהלת מסלולי הון אנושי ברשות להשקעות.
תודה.
ותודה לך, עדי נוימן, שותפה, מייסדת ומנהלת פיתוח עסקי של חברת מפתחים. בהצלחה, יש לי תחושה שיצרנו כאן השראה אצל רבים ורבות כדי להצטרף. תודה לכם.
תודה לכם.
להתראות.
כנפי צמיחה. הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
משקיעות.
משקיעים בתעשייה הישראלית.
כנפי צמיחה.